שלום וברכה קהל קדוש, אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק בספר הקדוש, אורות הקודש, חלק ב', מאת רבנו הגדול, אור העולם, הרב קוק. זכותו יגן עלינו אמן. לא. לא, פעם שלישית. כן, זכותו יגן עלינו, תודה רבה. זכותו יגן עלינו אמן. אנחנו זה בדיוק מה שאני מנסה להגיד, אני עוד לא אמרתי איזה עמוד. תף קוף, מה? נפלא, איזה התאמה, איזה קרבת רוחות, זה משהו מדהים. אנחנו בעמוד תף קוף מם גימל. עמוד תפקוף מם גימל. אתה רחוק מאוד מן העמוד. למה אתה לא מגיע עד תפקוף מם גימל? מה? האם אתה יודע את ההתאמה בין אותיות למספרים בעברית? אז זו. כי אז היית יודע שתפקוף מם גימל זה 543. זה קשה להניח שזה קרוב לתחילת הספר. אבל אם אני אומר לך עמוד ב', איזה עמוד זה? הלו, אני שואל אותך שאלה, אתה, עם הכיפה. אם אני אומר למישהו, זה בעמוד ב', אתה תדע למצוא את זה? כי זה עמוד השני, נכון? אז אם כן, לפחות עד י' אני יודע שאפשר לסמוך עליך. בסדר? טוב. עכשיו אנחנו בעמוד תפקוף מ"ג, השקפת ההתפתחות לעתיד, פרק כף א'. כן, זה קצת יותר רחב מאבולוציה. אבולוציה זה ביטוי לשיטה המדעית בדבר ההתפתחות הביולוגית על ידי מוטציות. כן, זה משהו מצומצם. התפתחות זה מושג יותר רחב שכולל גם את תורת האבולוציה. מה זה כלול? למשל, השכבות הגיאולוגיות, שזה לא קשור בכלל לביולוגיה. או אם תרצה, כל ההשקפה על התפתחות היקום מלמשל המפץ הגדול ועד מיליארדי שנים, כל זה נקרא במובן הרחב התפתחות. יש גם התפתחות תרבותית, התפתחות היסטורית, התפתחות סוציולוגית. בסדר? בכלל, המילה התפתחות היא לא מילה שמיוחדת רק למדע הביולוגי. בסדר? אז כשאומר תורת האבולוציה, אתה מתכוון לתחום הצער הביולוגי של מוצא החיים. עכשיו, יש דבר תמוה מאוד בכל הסיפור הזה. מדוע אין לך ספר? נגמרו הספרים. זה מזעזע, זה מזעזע. כן. הרי ספר כל כך חשוב, איך ייתכן שאין אותו באלפי עותקים? טוב. השקפת ההתפתחות לעתיד. אז דיברנו הרבה על שלושת השינויים במחשבה האנושית, השינויים במחשבה הקוסמולוגית, במחשבה החברתית והמחשבה ההתפתחותית. נכון? זה שלושת השינויים הגדולים ששינו את פני העולם הרוחני ועולם האמונות של בני האדם. אמת או לא? כן. אנחנו בעמוד תפקוף מם גימל. הרעיון הזה של ההתפתחות, שהוא רעיון עמוק מאוד, שבא לומר שהקדוש ברוך הוא פועל בעולמו לא על ידי קפיצה ודילוג מעין ליש, אלא על ידי תהליכים ארוכי טווח, הרעיון הזה ראינו שקשה לדתיים לקלוט אותו. נכון? זוכרים את זה? מה, אני בא מהקוף? איך יכול להיות? משהו כזה. אבל הרב הסביר באריכות מדוע זה קשה לדתיים ומדוע הם לא צודקים גם, נכון? זוכרים, זה ראינו בשיעור הקודם. עכשיו הרב כאן מרחיב על הנקודה של ההתפתחות. לא, לפני כן מדבר על כל השינויים במחשבה האנושית, כאן מדבר על השינוי הספציפי הזה. הרעיון על דבר ההתפתחות של ההוויה וכל המצוי, כלומר לא רק ההתפתחות של בעלי חיים, מאיפה באו בני אדם, מאיפה באו הג'ירפות, אלא מאיפה באו הכוכבים גם. אנחנו בעמוד תף קוף מם ג' מה? אין בהוצאה הזאת. מה זה בהוצאה הזאת? תף קוף מם ג' יש לך כרך א'. אם זה כרך א', אין סיכוי. אין סיכוי שתמצא איפה אנחנו. כי מה שמודפס בכרך א', זה לא מה שמודפס בכרך ב', למרות שגם פה וגם שם יש עמוד תף קוף מם ג'. בסדר? טוב. הרעיון על דבר ההתפתחות של ההוויה וכל המצוי, הוא מוריד את רוח האדם ומעלהו. כלומר, זה יכול לגרום לבני אדם ירידה ברוחו, זה יכול לגרום לבני אדם עלייה ברוח, תלוי לפי הגישה. שם חיים ושם מוות ביחד שקועים בקרבו. כלומר, יש בזה צדדים שליליים וצדדים חיוביים. כשהאדם מסתכל לאחור ורואה את השפלות שבמצבי העבר, והוא, כשהוא עומד במעמדו המוסרי, השכלי והפיזיולוגי, מאושר מכל העבר, מול העבר, דעתו נעשית זכה עליו מצד אחד, וגדרי המוסר מתרופפים אצלו. כמה מוסר שימצא בקרבו יאמר, בעת אשר יתקפו רוח רעה של איזה תאווה, שהוא די ויותר ורב מאוד מהנדרש ליצור שכמותו, שיסודו הוא בהמות ופראות גסה. כן.
ניטשה לא אומר משהו במובן מסוים דומה לזה, רק שאם אתה
רגע, אז תן לי קודם כל להסביר, אחרי זה תשאל על ניטשה. בסדר? הרב אומר ככה, שאדם יכול להשתמש ברעיון של ההתפתחות בתור הצדקה ליצרו הרע. איך הוא יעשה? הוא יאמר, דורשים ממני להיות מוסרי. אבל גם אם אני אהיה מאוד נמוך, אני תמיד אהיה יותר טוב מן הממותה שהייתי לפני מיליוני שנים. אני אהיה יותר טוב מהברונטוזאור. אז מספיק, אני כבר, הרי ממילא פעם הייתי בהמה לפני מיליוני שנים, אז מה אתם רוצים, שאני לא אהיה בהמה? אז תגידו תודה שאני בהמה מנומסת. זה האפשרות של השימוש לרעה בתורת האבולוציה. בואו נקרא את זה שוב, נראה שזה מה שכתוב. כן, כשהאדם, כן, שורה שלישית, מסתכל לאחור ורואה את השפלות שבמצבי העבר, כן, גם האדם הקדמון שהיה חיית טרף, כן, איך אדם היה מתחתן בימי קדם? כן, כל הציורים מעידים על כך, נכון? שהוא מושך בשערות את ארוסתו, שהוא סוחב אותה על הרצפה, אחרי שהוא נתן לה מכה בנבוט, נכון? ככה זה כל הציורים, לא? אז הוא אומר, רואה את השפלות שבמצבי העבר, והוא, כשהוא עומד במעמדו המוסרי, השכלי והפיזיולוגי, מאושר מול העבר, דעתו נעשית זכה עליו מצד אחד, וגדרי המוסר מתרופפים אצלו. כמה מוסר שימצא בקרבו יאמר, בעת אשר יתקפהו רוח רע של איזה תאווה, שהוא די והותר ורב מאוד מהנדרש ליצור שכמותו, שיסודו הוא בהמות ופראות גסה. זה הצד השלילי של תורת ההתפתחות. אפשר גם לומר שהרב כאן צופה מראש את הנאציזם. כן? הנאציזם דיבר על כך שצריך לחזור אל הפראות המקורית של האדם. לא להיות פרא כמו בעלי חיים של פעם, אבל צריך להשתחרר מהגדרים המקבילים של המוסר הנוצרי או היהודי, ולחזור להיות קצת פרא אדם. בסדר? אז הוא יאמר, כי אני בכל מקרה, גם אם אני פרא אדם, אני הרבה יותר טוב מן הגורילה שממנה באתי. כן, מה אתה אומר? לא הבנתי כלום ממה שאתה שואל.
אתה מדבר על למעשה שהפסקה מדברת על הגישה של הרב כלפי ההתפתחות, איזשהו סיכון שיש
בו. הוא מדבר על השימוש לרעה שאדם יכול לעשות מהשקפה הזאת. באדם. פה הוא מדבר באדם. בסדר? באדם הפרטי. כן. רצית להגיד משהו על ניטשה? איזה גישה עוצרת את ההתקדמות?
הגישה שאנחנו, אם אני אסתכל אחורה, אנחנו הרבה יותר טובים ממה שהיה פעם. זה יוצר איזושהי אהבה ואיזו זכיחות, שלא יוצר דמות או יוצר כיפאון.
זה לא מה שהוא אומר. פה הוא מדבר על כיוון אחר. על כיוון של השתרשות האדם, כלומר, הקעת שורשים בחלק הפראי של אישיותו. שהוא מזהה אותו כהרבה יותר חזק, כיוון שהוא ליווה אותו במשך מיליוני שנים עד אליי. אז הקוף שהייתי נשאר. בסדר? כן. מה זה קשור לפוסט-מודרניזם? תסביר לי. זה לא מה שהוא אומר. הוא אמר פה שאין ערכים מוחלטים? שהיצר הרע הוא מה
שאנחנו...
איזה משיק? האם זה מה שהוא אמר? תשובה? לא. אז זה לא הנושא. נכון שאתה רוצה לדבר על פוסט-מודרניזם, אני לא מתנגד לזה, אבל צריך לדעת מה נאמר כאן. אפשר להמשיך? טוב. לעומת זה, ההשקפה של ההתפתחות ביחס להעתיד, היא מרוממת ומעלה את האדם לגובה מוסרי כזה ממש, שראוי להיות מצטייר בלבבו על פי אותה ההסברה המתבארת לפניו מהאידיאל דבר גדולתו של האדם בראשית הווייתו, על דבר מושב אלוהים אשר ישב טרם אשר נטרד מגן עדן מקדם. מה הרב אומר כאן? הוא אומר, יש שני אופנים להסתכל. מתוך השקפת העולם של ההתפתחות, אתה יכול להסתכל על העבר, אתה יכול להסתכל על העתיד. אם אתה מסתכל על העבר, אז אתה רואה שפעם היית חיית טרף. זה נותן לך תירוץ ליצר הרע, שגם אתה חיית טרף לפעמים. עד כאן ברור. לעומת זה, אם אני מסתכל על העתיד המזהיר שאליו אני צריך לעלות, זה מעודד אותי להתעלות. מאיפה יש לי דגם עתידי? יש לי דגם עתידי מגן עדן. גן עדן זה שייך לעבר, להווה או לעתיד? לא לעבר, לא להווה ולא לעתיד. גן עדן זה שייך לקדם. קדם. קדם זה מה שמעל הזמן. כי המילה קדם בעברית יש לה שתי משמעויות. יש משמעות של קדימה, יש משמעות של אחורה. מקדם או קדימה. זה גם מזרח. נכון? זאת אומרת, יש...
מה?
לא, קדם זה כיוון העולם האידיאלי. וזה בעצם המדרגה שבה האדם הראשון נמצא לפני שהוא יורד אל ההיסטוריה. בסדר? זה קדם. כן. יש עוד משמעויות, קדם במובן של אלוהות. מה אתה אומר? כן, אנחנו חותרים, כלומר, זה נותן, לא, אנחנו חותרים להרבה יותר מגן עדן. אנחנו חותרים אל העדן, לשם עוד לא היינו. נכון? הגמרא אומרת, אדם הראשון היה בגן עדן, אבל בעדן הוא לא היה. אז אנחנו רוצים להגיע ליותר, רוצים להגיע לעדן. אבל הציור שיש לנו מגן עדן, נותן לנו נקודה להתקדם אליה. בסדר? מה זה להתקדם? זה תורת האבולוציה גם מדברת על השבת האדם לאותה הרוממות, והוא לא אפילו למעלה מזה. כן. יוצא לפי זה שהאבולוציה, לפי התפיסה הזאת, איננה קו עולה, אלא זה פרבולה, ירידה ושוב עלייה. כלומר, נקודת המוצא של החיים בנמיכותם, הייתה אחרי נפילה ממקום גבוה. כן, מה אתה אומר? זה למשל בסנהדרין וגם בחגיגה נדמה לי. אבל בסנהדרין כתוב מפורש בפרק חלק. כן. ואם תאמר גן הוא עדן, תלמוד לומר ונהר יוצא מעדן, להשקות את הגן. כן.
אני יודע שהאבולוציה לא, כאילו היא לא אמורה, שנייה,
שזה לא משנה. אני לא עצרתי אותך, מה אתה אומר לי שנייה?
שהפרטים המדעיים לא משנים כאילו לאמונה עצמה, אבל בסופו של דבר הרב בכל זאת מדעים זה הרבה,
כאילו, ראה בזה הרבה קשר לרעיונות בתורת הקבלה,
אז אם אי פעם המדע יגיד שזה כבר לא רלוונטי, זה לא קצת, זה לא קשור, אבל...
הבנתי, הבנתי. דיברנו על זה בשיעור שעבר. בוודאי הקשבת לו. לא, וואי, אבל אתה יכול להקשיב, אבל הוא בארכיון, מה זאת אומרת?
אני שומע שיעורים אחרים שלו.
איי, איי, טוב, בסדר, בסדר. בוא נשים את זה בצד. בשיעור שעבר אמרנו שלרב קוק יש סימפתיה לתורת האבולוציה בגלל התאמתה לסתרי תורה. אבל גם אם לא תהיה התאמה, לא נורא. כלומר, אמרנו שאם יתברר ביום מן הימים שתורת האבולוציה איננה רלוונטית, הרב קוק אמנם יצטער, אבל ימשיך להאמין ביהדות. זה רק יאמר לנו שאין קורלציה, אין רצף, בין העולם התיאולוגי לבין העולם המדעי.
אבל חבל על כל החידושים האלו,
לא? לא, כי מה שאומר הרב קוק, מה שאומר הרב כאן זה לא בנוי על תורת האבולוציה. זה בנוי על רעיון האבולוציה. זאת אומרת, תורת האבולוציה הרגילה בני אדם לחשוב באופן אבולוציוני. ולכן, השאלה אם זה נכון מבחינה מדעית או לא, היא משנית. לעומת זה.
נכון.
נכון. בדיוק. בסדר? כן. אין בו זמן שלנו. יש כמה סוגי זמנים. בסדר? למשל, אתה יודע, מישהו אומר, כשחיכיתי שהוא יגיע, כל שנייה הייתה בשבילי נצח. נכון? מישהו אחר ליד זה אכל את הפלאפל שלו ולא הרגיש שהנצח עובר. נכון? זאת אומרת שאפילו בתחום הפסיכולוגי אתה יכול לתת הערכות שונות של זמן. אין מניעה מלומר שבאופן אפילו פיזיקלי נוכל לצייר לעצמנו שבמקום מסוים עברו 5 דקות, בזמן שבאותו זמן במקום אחר עברו 2,000 שנה. נכון? זה נכון לפי תורת היחסות. כן, לא, זה לא סובייקטיבי בכלל, זה פונקציה של המסה. כן, המסה קובעת הבדלים בערכי הזמן והמקום, נכון? את זה אמר הרב קוק לאיינשטיין בפגישה שלהם. הביא לו מקור מהקבלה שאומר את זה. הרב קוק אמר לאיינשטיין שזה דרכו של עולם, דרכה של השגחה העליונה, שיש לנו בתוך המחסנים של פנימיות התורה כל מיני רעיונות, ומחכים שיבוא איזה איש מדע להוציא את זה אל הפועל, להראות איך זה במציאות. כשהם היו שניהם בחיים, זאת אומרת, לא בזמן אחר, אלא כשהם היו בחיים, איינשטיין ביקר מספר פעמים פה בארץ, כן? ופגש את הרב קוק. איינשטיין, אגב, הייתה לו השקפת עולם רחוקה מזו של היהדות, הוא היה ספינוזיסט, כן? אבל בסדר, בכל זאת יהודי מעניין. כל מה, אז בואו נקרא שוב את הפסקה, כן, שיהיה ברור. לעומת זה, ההשקפה של ההתפתחות ביחס להעתיד, כן, בכלל הרב קוק באיגרת כותב שהקטגוריה העיקרית של התודעה היהודית זה העתיד ולא העבר. כי מרוב שהתורה אומרת לנו לזכור דברים שהיו, אנחנו יכולים בטעות לחשוב שהיהדות פונה לעבר. תזכור, יציאת מצרים, אברהם אבינו, מתן תורה, תזכור, תזכור, תזכור. ולא תמיד שמים לב שהזכירות האלה מטרתן להביא אותך אל עתיד, ולא להתרפק על עבר. כן, בתפיסה היוונית מצוי הרעיון של הנוסטלגיה אל הראשית. כן, שאומרים, היה תור זהב. ואחרי תור הזהב ירדנו לתור הכסף והנחושת והברזל והחרס. כן, כאילו האנושות היא בהידרדרות מן העולם האידיאלי. מאלים לחצאי אלים, לבני אדם, לדפוקים וכדומה. ובעוד שהיהדות מדברת אכן על נפילה, אבל הנפילה צורך עלייה. אין, המטרה היא העתיד הזוהר. ולכן אנחנו מקבלים הערה, יש, לפעמים אנחנו מקבלים הערה מן העבר, הזיכרון של העבר מחיה אותנו, ולפעמים הזיכרון של העתיד הוא זה שמחיה אותנו. צריך לזכור את העתיד. תזכור את העתיד, זה יקדם אותך לשם. והדורות האחרונים, הדורות של יציאה מן הגלות, הם דורות שמוארים בעיקר מן העתיד.
כן.
כן, אפשר לומר, כיוון שבגן עדן היינו שם, כן.
ואיך מעל הזמן מסתדר עם הפרבולה?
זה צייר את זה, תמצא איזה דרך גרפית לצייר את זה. מה, אני כל דבר צריך להמציא לך? אני לא אומן. לכן גם כשאני מצייר, זה יוצא איך שזה יוצא. ככה, לא... כן. אה, זה הכוס שלי. כן, מה אתה אומר? לא זוכר. לא זוכר. טוב. אז לעומת זה, ההשקפה של ההתפתחות ביחס לעתיד, היא מרוממת ומעלה את האדם לגובה מוסרי כזה ממש, שראוי להיות מצייר בלבבו על פי אותה הסברה המתבארת לפניו, מהידיעה על דבר גדולתו של אדם בראשית הווייתו, על דבר מושב אלוהים אשר ישב, טרם אשר נטרד מגן עדן מקדם. כל מה שמתעלה האדם, בדעה והשכל, בתלמוד תורה ותכונות טובות, מעוף שכלו וציורו המוסרי, או תודה רבה, הולך הוא קדמה אל העתיד. שימו לב שהרב גם פה משחק על המשמעות הכפולה של המילה קדם. הוא הולך קדמה אל העתיד. הוא לא אומר קדימה. וממילא הולך הוא רעיון ההתפתחות ופועל עליו ליישר את דרכיו ולעודד את תחושיו המוסריים. עד אשר ייכנס להכלי הקדושה והטהרה בגבורה העליונה מלאה עוז השם. וההשקפה של העבר תעזרו אומץ של יראה, כי ישים על לנו את השפלות הנוראה של העבר. כלומר, כאילו מזהיר אותנו, על זה, כאילו, אל תבוא, כן? זאת אומרת, תזכור שבאת משפלות, אז תיזהר לא לחזור לשם. איך אומרים? לא כל כך משנה מאיפה באנו, העיקר שיצאנו מזה. ויחוש שבשחתו את דרכיו יוכל ליפול באותה שפלות, החשיכה, תחת אשר על ידי תיקון דרכיו ומעשיו הפרטיים והחברתיים, הנה אורה גדולה, ההולכת ומהירה בהתעלות של אינסוף, נכונה לפניו. כן. לא יודע, זה מילים בעברית, שפירושם בננה ותפוז. התעלות הרצון והשכל האנושי. אנחנו בפסקה... מה? כן, מה השאלה? מה זה דעה והשכל, אתה שואל?
לא, לא. תלמוד תורה ותכונות טובות. מה הביאו כל תכונות טובות? זה המידות או
מידות? מידות, כן, מידות טובות, כן. טוב. למה אני עניתי לך ככה? אתה לא יודע? אני אסביר לך למה. כי המילים דעה והשכל הם מילים שפירושן בעברית ידוע לכל אחד, ואני מניח שגם לך. נכון, אז זה אני לא רוצה לשחק. בסדר, הלאה. פרק כף בית. התעלות הרצון, אבל זה לא בננה ותפוס. התעלות הרצון והשכל האנושי. כן, הרב היה מנקד אנושי, ככה הוא מבטא, אבל זה כוונה אנושי. כן. מה? במקרא אין מילה, לא אנושי ולא אנושי, אז זה לא משנה. מה? כי ככה היו מבטאים בזמן הרב. היום אתה אומר אנושיות, בזמן הרב קוק היו אומרים אנושיות. כן, ככה היו אומרים. אז כיוון שככה היו אומרים, אז הרב הנזיר, כשניקד, ניקד כך. בסדר? היו אומרים את זה מלאל גם, היו אומרים אנושי. לא אנושי, אנושי. אשכנזי לגמרי, כן. שלום רב שובך, ציפור הנחמדת מארצות החומל חלוני. נכון? לא, שלום רב שובך, ציפורה נחמדת מארצות החומל חלוני. זה לא ממש לא יוצא. התעלות הרצון והשכל האנושי. יש באדם שני כוחות, רצון ושכל. הכוחות האלה הם שונים זה מזה. מדוע? השכל פועל לפי כללים. נכון? 2 ועוד 2 שווה 4. זה השכל אומר. הרצון, הוא רוצה בלי גבול. הרצון אומר, רגע, 2 ועוד 2 זה במחירה או בקנייה? זה משתנה. נכון? טוב, אז אם אתה יהודי טוב, אתה קונה, אז 2 ועוד 2 שווה סכום מסוים. אם אתה מוכר, זה שווה סכום אחר. אבל על מנת להבין את זה באופן שלם, זקוקים לחוש מסוים, חוש הומור. אבל גם אם הוא חסר, אפשר ללמוד על החוש הזה באופן לימודי. כן. אז התעלות הרצון והשכל. מה זה התעלות? השכל והרצון שלנו ירודים. השכל מתעסק בשטויות, הרצון בשטויות. אפשר להעלות אותו. אפשר גם לשנות את התכונה של השכל ושל הרצון. לפעמים יש, עכשיו אפשר לראות את זה, השכל של תינוק הוא שונה מהשכל של מבוגר. שניהם זה שכל, זה שכל וזה שכל. אבל המרחב הקונספטואלי המושגי הוא שונה בין זה לזה. אותו דבר לגבי הרצון. מה זה לרצות? כן? זה משתנה מאדם לאדם. יש בעולם, אני קורא כאן פרק כ"ב, יש בעולם תוכן טוב, ההולך ומתעלה. וזה התוכן מתגלה הוא ברצונו ובטיבו של האדם גם כן. כלומר, לא רק בכללות ההוויה, יש התעלות, יש שינוי, יש התפתחות. אתם אומרים, למה הרב קוק, למה הרב הנזיר הכניס את הפרק הזה פה? כי הוא דיבר לפני כן על האבולוציה ועל ההתפתחות בכלל. אז הרב כאן מדבר גם על התפתחות של הרצון והשכל. יש בעולם תוכן טוב ההולך ומתעלה, וזה התוכן מתגלה הוא ברצונו ובטיבו של האדם גם כן. בעבר, היה הטבע והרצון האנושי יותר פראים ממה שהוא כעת. כן? זאת אומרת שבני אדם היו חיות טרף. ולימים הבאים יהיה יותר נוח וטוב מההווה. גם עכשיו האדם הוא עוד לא בשיא שלמותו של עדינות השכל ועדינות הרצון. בעבר הייתה מהות התורה והמוסר פונה ביותר לביטול כוח הרצון הטבעי. מפני שהרע היה מרובה בו. ולעתיד הולך הדבר ומקבל צורה חדשה. עד שהדרישה של החופש הרצוני טובה תביעות מוסריות שיניחו את הרחבתה המבוקשת, שאז תראה כמה טובה צפונה בה. נכון. זאת אומרת, בהתחלה אני צריך לקבל מכות. אם אני לא אקבל מכות, אני אעשה שטויות. אז נותנים לי מכות. אבל עכשיו אני יותר בוגר. תעזבו אותי בשקט, תסמכו עליי. אני אהיה טוב. נכון? למשל, במשטר הפוליטי. המשטר הפוליטי של פעם היה מאוד אכזרי. כל מי שעושה פיפס אחד, מוציאים אותו להורג במיטה אכזרית. היום אומרים, אדוני, יש לך כנס ויש לך הסדר תשלומים. בסדר? משהו השתנה. למה משהו השתנה? לא בגלל שאנחנו נהיינו לפלפים, אלא בגלל שבני אדם באופן כללי יותר מוסריים מאשר פעם. פעם מישהו אמר לרב קוק, תוך כדי שהם הלכו ברחוב בירושלים, ברחוב יפו, אמר לרב קוק, המצב היום גרוע יותר מאשר בימי התנ"ך. הרב קוק לא ענה. המשיכו ללכת, עד שהגיעו קרוב לשער יפו, ומשער יפו אפשר לראות מרחוק את גיא בן הינום, איפה שהיום הסינמטק. ואמר לו הרב קוק, אתה רואה את המקום הזה? לפני 3,000 שנה היו פה שורפים ילדים. היום כבר לא עושים את זה. אז משהו השתנה. לא שהכל בסדר, אבל פעם היית עושה מסיבה עם החבר'ה, במהלך המסיבה, השפיץ של הערב, המסמר של הערב, היה הקרבת שני תינוקות למולך. היום לא עושים את זה, זה לא, לא אסתטי. מה?
למה מדברים על שכל אנושי ולא שכל אדמי?
לא, בהקשר הזה אני לא רואה את זה. אתה נכנס לרזולוציה של דיוק, אנוש, אדם וכדומה, בסדר, אבל פה זה לא... כן.
אבל
המוסר
לא התקדם יותר מדי קדימה, וכבר נהיה מה שבא ידי ביטוי במוסר המצרי, שזה עודף מוסר וכבר צריך.
לא, יש לפעמים, המוסר מתקדם לכיוון הלא נכון. למשל, במוסר הנוצרי יש העלאה של ערך אחד, של האהבה, על פני ערך הצדק. אז זה יצר איזה דיסוננס. בסדר? אבל יש התקדמות, באופן כללי יש התקדמות, רק שההתקדמות היא לא לינארית, היא לפעמים בתהליך של סינתזה דיאלקטית. יכול להיות. אז לכן אומר הרב, שפעם היה צריך להיות יותר תקיף, כן? המוסר היה מוסר שבעצם בעיקר בא לדכא את הנטיות הטבעיות, כי הנטיות הטבעיות היו מלאות ברוע. מה?
הליברליזם זה בעצם דרישה של העולם.
כן, הליברליזם בא לומר, בעצם אפשר לסמוך על האדם. השאלה היא תמיד עד איפה. זה תמיד בעיה, כן? כשאתה מדבר על ציבורים, עד כמה לתת אמון בחברה האנושית ועד כמה לא. אבל באופן כללי זה כן. למשל היום המשטר הדמוקרטי מניח שלא צריך רודנות כדי לנהל את חיי בני אדם. מה? כן ולא, נכון. אני אומר, לפעמים זה ככה, וזה ככה. לפעמים יש חברות שעדיף שיהיה שם רודן. יש חברות שעדיף שלא יהיה. אני מסכים איתך, יש גם חינוך, בסדר. החינוך עדיין הוא במידה מסוימת, כל חינוך הוא כפייתי. כן? אבל יבוא יום, אומר הנביא ירמיהו, לא ילמדו עוד איש את רעהו. אתה לא תלמד אותי, אני לא אלמד אותך, כל אחד ילמד אצל עצמו. זה משהו חזק מאוד. זה אומר שההתפתחות של התודעה האנושית תהיה כזאת, שאפשר לסמוך על האדם באשר הוא אדם. אני לא יודע, כי כולם ידעו אותי למגדולם ועד קטנם, כתוב. נכון? בסדר. אז זה מה שאומר כאן הרב, בעבר הייתה מהות התורה והמוסר פונה ביותר לביטול כוח הרצון הטבעי, מפני שהרע היה מרובה בו. ולעתיד, הולך הדבר ומקבל צורה חדשה, עד שהדרישה של החופש הרצוני טובה תביעות מוסריות. כן, פעם היית רוצה חופש, מה אני אומר, אתה רוצה חופש? בשביל מה? בשביל לעשות את כל הרע שבעולם, לא אתן לך. היום אני רוצה חופש כדי לעשות את הטוב. כן? שיניחו את הרחבתה המבוקשת, שאז תראה כמה טובה צפונה בה. אז זה בעתיד. מה באמצע? עכשיו יש לנו הווה. בהווה זה מורבב. אבל בתוך הרצון העכשווי, כמה שיגים עדיין יש בו. כן? אם היום אתה מוציא את המשטרה מאיזה יישוב, תוך לילה אחד יש לך שוד, אונס, רצח, עושק, נכון? כל העיר מלאה מזה. כלומר, עדיין אתה צריך שוטרים. אתה צריך בתי משפט, אתה צריך בתי כלא. כן, זה עדיין כמה סיגים עדיין יש בו. ומתוך הזכות, או הזכות, צריך להגיד, של הניצוצות הטובים של הרצון שהתעלה, חפצים גם אלה הסיגים לזכות בחופש. וחופשם יחריב את העולם ויזהם אותו. אז כלומר, בעצם יש תופעה פרדוקסלית. דווקא הניצוצות הטובים התעלו, והם בצדק דורשים חופש. אומרים הקליפות, גם אנחנו רוצים חופש. כן? אז אדרבה, דווקא זה באופן פרדוקסלי מביא יותר רוע. הליברליזם גם רוצה לתת לגיטימציה לדברים רעים מאוד. לזאת, המלחמה העצומה היא. וכל מחנה מגינה בצדק ולוחמת בצדק. החופשים לוחמים בעד ניצוצי הטוב של הרצון, שלא יסבלו עבדות לאין צורך. שהוא אחלי מחסור, והמשועבדים מכירי העבר ויודעיו בהדר טובו, מגינים על השיעבוד, שלא יהרסו חלקי הרצון המזוהמים, לא יהרסו חלקי הרצון המזוהמים את הבניין האצילי של העולם. היה איש פוליטי בבריטניה בשם אדמונד ברק. הוא מאבות מדעי המדינה. והוא חי בזמן המהפכה הצרפתית, ובהתחלה התלהב ממנה. אמר, וואו, איזה יופי, שוויון, חירות, אחווה, משהו. אחר כך הוא ראה לאיזה שפיכות דמים נורא זה מביא, אז כתב, הוא אמר, מסה גדולה מאוד, ארוכה, הוא כתב את זה, זה ספר, כן, מסה על המה, מה? כן, אבל הוא, יפה. יפה, אז הוא עוד לפני השפיכות דמים, ראה לאן זה יגיע, ואז הוא כתב מסה על המהפכה הצרפתית. מחשבות על המהפכה הצרפתית, ושם הוא מסביר כמה שזה לא פשוט לתת דרור לאדם. ואז הוא אומר, הניחו לדעות הקדומות שלנו, תנו לנו את הדעות הקדומות שלנו, הן מחממות אותנו בחורף. כלומר, יש צורך באיזו יציבות שמעניקה הכפייה. כן? לא תמיד זה טוב השחרור. למה זה לא טוב? כי אנחנו עדיין סובלים את השיגים של העבר. ברור שככל שנתקדם נוכל יותר ויותר להשתחרר מן הכפייה. וגדולי הנפש צריכים לתווך את השלום בין הלוחמים. בהראותם לכל אחד מהם, מהו הגבול השייך לו באמת. כלומר, זה עבודה מיוחדת של מפלגה שלישית בעצם, שצריכה לתת מקום גם להשקפה הדורשת את הדרור של הניצוצות הטובים, וגם לתת מקום ללוחמים בקליפות שעדיין, השיגים שעדיין נשארים בתוכנו. זה יכול להיות, לא כל תלמידי חכמים הם כאלה, אבל זה יכול להיות גם לא תלמידי חכמים, כי הרי השאלה היא תמיד, האם הרב קוק שאומר מה שהוא אומר, מדבר רק על יהודים, או, אני אמרתי שאמרת, או שהוא מדבר בכלל על האנושות בכלל. ברור שאצל היהודים יש ריכוז יותר גבוה של התביעות האלה. בסדר? עד כאן ברור? זה באמת שאלה גדולה. היום הליברליזם לא אוהב שנותנים שיעורים כיצד ראוי להשתמש בחירות. או חירות או אין חירות. אל תגיד לי איך. יש צד אמת בתביעה הזאת. יש גם צד שלא אמת בתביעה הזאת. המשך. ההתפתחות של רוח האדם, הרי שימו לב שפה, המילה ההתפתחות כתובה בגופן אחר, נכון? לא בפרנק ריל, אלא מרים. למה? באמצע פרק לשנות את הגופן? מבין את השאלה שלי? הלו, אתה מבין אותי את השאלה? כן. התשובה היא שזה בגלל שהרב קוק לקח את זה, כלומר, הרב הנזיר, כשערך את הפרק, לקח ממקומות שונים בכתב ידו של הרב קוק. אז כדי שנדע שזה לקוח ממקום אחר בכתב יד, אז הרב הנזיר מציין את זה בשינוי הגופן. בסדר? זה חשוב לדעת את זה מכל מיני סיבות שלא נעריך בהן כעת. ההתפתחות של רוח האדם מכשירת את שכלו העצמי ואת חפצו הפנימי להיות שואף אל הטוב הגמור, שהוא הטוב האלוהי, שהוא היסוד של המגמה לכל התגלות אלוהות והשפעת התורה והנבואה בעולם. בימים הראשונים היה השכל הכללי של האנושיות פחות מפותח, וחפצו היה גם כן יותר ברברי. כלומר, גם מושגים מופשטים לא הופיעו בימי קדם. החשיבה הביקורתית לא הייתה כל כך מצויה. אבל, בין היתר בגלל היהדות, וגם בגלל הפילוסופיה והמדע היווניים, התחילו להתפתח מושגים מופשטים, לוגיקה, ביקורתיות, מדע ניסיוני וכדומה. גם הרצון של האדם היה ברברי. אז היה החזון האלוהי כולו נועד לדחות את השכל הסורר, המשועבד רק לחפצים הבהמיים בכללות החברה האנושית, ולדחוק תמיד את החפץ הטבעי, שהייתה התעוררותו יותר מכוונת לקראת הכיעור והחטא. התבשמות העולם, על ידי כל המשך הדורות, על ידי ביסום היותר עליון של גילוי השכינה בישראל, ועל ידי ניסיונות הזמנים, התגדלות היחס החברותי והתרחבות המדעים, שימו לב שהרב מכן מדבר גם על ישראל וגם על יוון, כתורמי, ובלי להגיד את השם יוון, אבל כתורמי ההתעדנות, הביסום של העולם, זיקקה הרבה את רוח האדם. עד שאף על פי שלא נגמרה עדיין תארתו, מכל מקום חלק גדול מגיונותיו ושאיפת רצונו הטבעי אינם מכוונים מצד עצמם אל הטוב האלוהי. בסדר? זה דברים שהוא אמר מקודם, רק שפה הוא אומר את זה קצת יותר ברחבה. ונגד אותו החלק שכבר נזדקח, מוכחת היא הליברליות להתפשט, לתפוס מקום. וכשבאה המסורת והדת, אפילו בצורתה יותר תאורה, לכבוש תחת ידה את זה החלק המזוקק, לא תצליח. אתה תנסה לכפות, ידחו אותך. אבל צריכה היא לסייע את רוח האדם בנקודת טהרתו, ללכת במסילתו שכבר כבש, ולכוון את מטרתה נגד אותם חלקי הרוח של הדת והרצון האנושי שעדיין לא נתבשמו. והם, למשל אתה אומר, צריך לשים, לברית, מחיצה בין נשים לגברים. מה, אני חיית טרף אתה חושב? מה אתה חושב עליי, שיש לי מחשבות רעות כל כך? כן, אבל אני לא חושב את זה עליך, אבל אתה יודע, בזמן התפילה יש התרגשות. התרגשות מביאה איתה גם יצר הרע, אז בואו נשים את זה בצד. שים מחיצה. והם עומדים עוד במצבם הפראי, כי מקדם. ולפי התנועה הציסית של החלקים המבוסמים, עוד הסכנה בהם יותר גדולה. כן? כי הרי כיוון שאתה אומר שצריך לשחרר בשביל החלקים המבוסמים את רוח האדם, אז גם החלקים הבלתי מבוסמים עולים טרמפ. כשהחלקים הבלתי מבוסמים, השרידים הרבים של הברבריות, הולכים במצבם הטבעי הפרוע, והצד המתוקן שברוח האדם שוחח עליהם בעברת דמיונו, להעטיף מעטה של ברק נוצץ על כל תועבה ושקר. זאת היא עבודת הקודש של עובדי השם עד קץ הימים, עד אשר רוח הטומאה הכליל יחלוף, וזיו האדם והעולם יגלה בתפארת עוזו במלכות שדי. מה?
למה כשהחלקים מבוסמים שנתפס בהם חלקים בלתי מבוסמים?
כי הרי אמרת צריך עכשיו חופש. אני רואה שהעולם מתעלה, בוא ניתן לו חופש. חופש? אז גם החלקים הרעים אומרים, רגע, גם לנו. כן, גם אנחנו רוצים. עד כאן להיום. פם פללה, למ, פם פם.